רדיו סול סיוע יר, הרדיו קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו שמחים להיות איתכם כאן, חנוכה שמח. אתם על רדיו סול, כמו שאתם יודעים, אני עורך הדין אולי שוורץ, ואנחנו פותחים תוכנית חדשה לקראת סיום. סיום המונדיאל, סיום השנה, והיום, כמו שאתם בוודאי מבינים, אנחנו לא נתמקד בסיום המונדיאל, אלא נתמקד בסיום השנה, ואנחנו הזמנו לאולפן את רואה חשבון אסף שרעבי, שהוא גם פורש צהל וסגן אלוף במילואים. צהריים טובים, אסף.
צהריים טובים, תודה שהזמנת אותי.
קודם כל, בשמחה. אנחנו הזמנו את אסף כדי לדבר קצת על סיומה של שנת 2022 ותחילתה של שנת 2023, וכל מי שפרש השנה וגם מי שפרש לאו דווקא השנה, אולי כבר לפני כמה שנים, יש לו הערכות שנדרשת לקראת סיום שנת המס הזאת. ננסה להבין מה המשמעויות של סיום השנה הזאת. יש לנו עוד כמה ימים ספורים, 11 יומים לדייק לסיום השנה. האם יש משהו שכדאי שנספיק בימים האלה? משהו שכדאי לנו לדעת לעשות עכשיו, ולא נוכל לעשות את זה אחר כך, בראשון לראשון 2023? ומה נכון לנו לעשות עכשיו כדי להיערך נכון ל-2023, ואיך להיערך, ואולי יש מסמכים שצריך. אז על כל השאלות האלה, אנחנו כאן הבאנו את אסף כדי שיוכל לענות לנו. אז אסף, קודם כל, שוב צהריים טובים, ותודה שבאת אלינו בתקופה כנראה עמוסה הזאת. אני רוצה שאולי נתחיל בשאלה, מה הדברים שהכי חשוב לי לעשות בעשרה או 11 יום שנותרו לי עד הראשון לראשון 2023, וברגע שהתאריך מתחלף אני כבר לא אוכל לעשות אותם. יש משהו כזה?
האמת היא שמי שחיכה עד רגע האחרון, אז יכול בהחלט להספיק בימים האחרונים, אם הוא עצמאי, להפקיד לקרן השתלמות, להפקיד לפנסיה. יש לזה משמעויות, יכולות להיות משמעויות מרחיקות לכת.
אז בוא נתחיל בזה. בוא נתחיל במה זה אומר עכשיו להפקיד לפנסיה, להפקיד לקרן השתלמות, למה, האם, כמה. בוא נדבר על זה רגע, כי זה הדברים הדחופים. אחר כך נעבור לדברים הפחות דחופים.
בהחלט. אז ככה, הפקדה לקרן השתלמות, שזה בעצם האפיק השקעה הכי משתלם היום בשוק מבחינת הטבות מס. אני בא בפוזיציה של הטבות מס.
אוקיי.
ובעצם הפקדה לקרן השתלמות תיתן שתי הטבות משמעויות לעצמאים.
אוקיי.
רק עצמאים יכולים להפקיד באופן יזום לקרן השתלמות, שכירים לא יכולים.
ומי שאינו עובד?
מי שאינו עובד לא יכול להפקיד.
אוקיי.
עצמאי יכול לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי, וזה לא מאוחר בעשרה ימים שנותרו.
כן, אפשר לעשות את זה תוך...
כן, אפשר לעשות את זה. גם אם הכסף לא ייקלט הוא לא יראה אותו בחשבון שלו בחודש דצמבר, והוא יראה אותו רק בינואר או פברואר שנה הבאה, המועד של ההפקדה הוא המועד הקובע, והקופות קרנות השתלמות בבתי השקעות יודעות לייחס את זה לתקופה הנוכחית.
אוקיי, אז אני יכולה לעשות את זה, זה כבר
כן.
טוב. אוקיי.
עכשיו, אני חלק את זה לשתי הטבות. יש הטבה אחת, אני אקרא לה הטבה השולית, והטבה שנייה משמעותית. ההטבה השולית היא הפקדה של 18,960 שקלים.
שזאת התקרה?
זאת התקרה, שבעצם נותנת הטבה שביום שהכסף ישוחרר בעוד שנתיים, שלוש, ארבע או שש שנים, אני תכף אגע למה אני לא אומר שש שנים, אבל ביום שהכסף ישוחרר הוא יהיה פטור ממס על רווחי הון.
אוקיי.
זאת אומרת, שאם הפקדתי נעגל 20,000 שקל עכשיו, ובעוד שלוש שנים אני אוציא את זה, וזה יהיה 24,000 שקל.
Okay.
הרווח שלי הוא 4,000 שקל.
אוקיי. Okay.
ואני אמור לשלם על זה 25% מס, 1,000 שקל לרשות המסים.
אוקיי, okay, אז חסכתי...
חסכת את ה-1,000 שקלים האלה, וזה יכול להיות במכפלות ובשנים, ויכול להגיע לסכום מכובד, אבל עדיין אני קורא לה הטבה השולית.
אוקיי.
Okay. ההטבה, ועכשיו, ההטבה הזאת של הפטור ממס על רווחי הון, היא הטבה שלא קשורה לתוצאות העסק. זאת אומרת, אם העסק נפתח היום, ומחר הוא מפקיד, והעסק לא הניב שום הכנסה עסקית, עדיין ההטבה הזאת תהיה לפרט שמפקיד אותה.
שרירה וקיימת.
שרירה וקיימת.
אוקיי.
עצם שאתה מרציג תעודת עוסק מורשה, עוסק פטור, ואתה מציג את זה בפני בית ההשקעות, ופותחים לך קרן השתלמות במעמד הנכון, מעמד עצמאי, אתה מקבל את ההטבה.
אוקיי.
ההטבה המשמעותית היא הטבה שכן שורה לתוצאות העסק, וגם אני אסביר את זה במספרים עגולים. נגיד שהעסק הרוויח 100,000 שקל בשנת המס.
אוקיי.
הרוויח, הכוונה, הכנסה חייבת במס. זו הכנסה בניקוי ההוצאות. זה עדיין לא ממש רווח, כי על ההכנסה החייבת במס יש תשלום מס משמעותי לפורשים. אבל עסק שעשה 100,000 שקלים והפקיד לקרן השתלמות, הוא יקבל, נגיד שהוא הפקיד את התקרה, הוא יקבל 4.5% מסך ההפקדה, סליחה, מסך הרווח החייב במס, אמרנו 100,000 שקל חייב במס, זה התוצאה של העסק. 4.5% זה 4,500 שקל, יחשב לו להוצאה מוכרת בעסק, כאילו הוא קנה דפי צילום. כאילו הוא קנה הוצאה שב-100%, 4,500 האלה יוכרו כהוצאה מוכרת בעסק.
וזה משהו
ש... וזה מוגבל, זה מוגבל. זה מוגבל לסדר גודל 12,500 שקל. ההטבה הזו. זאת אומרת, אם מישהו הרוויח 100, מפקיד 4,500. אם מישהו הרוויח 200, הוא ייהנה מ-9. אם מישהו הרוויח 400, הוא לא ייהנה מכל ה-18,000 הוצאה מוכרת. זה מוגבל ל-12,500, כ-12,500.
אוקיי. זאת אומרת, זה מאוד משמעותי, וזה רק למישהו עצמאי, לא למישהו שכיר, ולא למישהו לא עובד.
נכון. עכשיו, אני אגע פה בנזילות של הכסף, וזה גם מחזק את הכדאיות של ההשקעה בקרן השתלמות.
אוקיי.
אני לא אמרתי שש שנים, כי בדרך כלל פורשי צהל, הם מחזיקים בקרן השתלמות שכבר נזילה, ועדיין הם לא פתחו אותה. לדוגמה, מישהו שפרש מצהל, יכול להיות שיש לו קרן השתלמות שעברה כבר 5 שנים או 6 שנים, והיא נזילה. ברגע שהוא פותח קרן השתלמות במעמד עצמאי, ובעוד 3 שנים הוא ירצה את כל הכסף, הוא יוכל, כשהוא פודה את הקופה במעמד שכיר, לסמן וי בטופס הפדיון של הקופה, לסמן וי באחד הרובליקות שיהיו שם, ובעצם הוא ייחס את התקופה, ישליך את הוותק של השכיר על הוותק של העצמאי, וגם לעצמאי יהיה ותק של 6 שנים, והוא יוכל בעצם למשוך את הכסף.
זאת אומרת, שאם הבנתי אותך נכון, אני עכשיו, אם אני פותחת קרן השתלמות חדשה במעמד עצמאי, הוותק נספר לי כאילו אני פתחתי אותה בעת שפתחתי את קרן ההשתלמות במעמד שכיר בשירות. הבנתי, נכון?
נכון. בהנחה ויש כזאת ולא פתחת אותה. כי אם עברו 6 שנים ופתחת אותה כדי למשוך 100 שקלים מהקרן במעמד שכיר, אז לא תוכלי לצרף את הוותק כי הוותק כבר נגמר.
הבנתי. לפתוח אותה זה לא כולל לקחת הלוואה על חשבון הקרן.
ההלוואות על חשבון הקרן זה סיפור אחר.
לא, אני שואלת, נניח שלא פתחתי אותה, לא פדיתי את הכספים.
זה לא נחשב.
אם לקחתי הלוואה, זה לא נחשב.
לא נחשב.
אוקיי.
לא נחשב לפתיחה של הקרן.
אוקיי. סיימנו את סוגיית הקרן השתלמות?
נראה לי שכן.
אוקיי. אז זה דבר אחד שאמרנו, כדאי לעשות לפני הראשון לראשון, ואפשר גם לעשות לפני הראשון לראשון, ובלבד שאתם כבר עצמאים. זאת אומרת, פורשים שעכשיו שומעים אותנו ופרשו לפני יומיים, והם עדיין לא עצמאים, אין להם תעודת עוסק מורשה, אני מבינה שלא יכולים לעשות את זה.
נכון, לא יכולים. עכשיו, יש מחלוקת על ההמלצה, האם לפתוח עסק בשביל להפקיד לקרן השתלמות.
אוקיי.
ההמלצה שלי היא לא. אוקיי. אלא אם כן, אתה גם ככה חייב בהגשת דוח. מה זאת אומרת? לדוגמה...
דוח שנתי.
דוח שנתי. אם מישהו פרש היום, והוא רוצה להפקיד לקרן השתלמות, אז רק העלות של ההגשת דוח שנתי תגזול ממנו את כל הפטור שהוא מקבל על רווח הון. אבל אם הוא גם ככה חייב בהגשת דוח שנתי, לדוגמה... הכנסתו כפורש מעל 650 אלף שקל באותה שנה. ואני מניח שניגע בזה גם בהמשך.
תכף נדבר על זה בדיוק.
או שאשתו עצמאית וגם ככה הם מגישים דוחות. או שיש לו הכנסות משכר דירה או שיש לו נכס בחול. הוא חייב בהגשת דוח, לא ניכנס למכלול הסיבות. אז בעצם הוא נהנה מהטבה, והוא גם ככה חייב להגיש דוח שנתי. אז הוא לא יוצא נפסד בהגשת דוח. כי אם בא אליי לקוח בשבוע האחרון של השנה, אני אומר, בוא נחכה עוד שבוע, תפתח את הדוח, את העסק עוד שבוע. וככה תהיה פטור מהגשת דוח שנתי לשנה הזאת.
ברור.
אז זה בהחלט שיקול שצריך לקחת בחשבון.
אז קרן השתלמות זה הדבר הראשון שכדאי לנו להספיק לעשות בעשרת הימים הקרובים.
כן.
מה עוד?
האמת היא שהיום אנחנו ב-20 לחודש.
נכון.
שנת המס הסתיימה מבחינת מופת. מה הכוונה? הרצת שכר לדצמבר רצה.
אוקיי.
ובעצם פה כדאי לגעת בסוגיה מאוד משמעותית. כל מי שמגיע לו החזר מס, מכל סיבה שהיא, הוא לא יוכל לקבל אותה ממופת כבר. כי הרצת שכר לחודש דצמבר הסתיימה, ובעצם הסתיימה שנת המס. זאת אומרת שפה כבר איחרנו את המועד בכמה ימים, ואם מישהו מגיע לו החזר מס כתוצאה, לדוגמה, מזה שהוא עובד בעוד עבודה, והוא עשה תור מס שהוא אינו מדויק.
איזה פורש יכול לעבוד בעוד עבודה?
פורש שפרש בפברואר.
פורש ש... הבנתי.
והוא לא עשה תור מס מדויק, והתור מס הפעם לא יכול להיות מדויק. ובעצם, אם הוא היה נזכר לפני הרצת שכר של דצמבר, הוא היה יכול לקבל את המס שהוא שלם בעודף, גם עם מופת, לעשות תיקון לתור מס. היום זה כבר לא ניתן.
בוא נדבר על מה כן ניתן.
אז בעצם, ההטבה הזאת של קרן השתלמות דיברנו עליה, ו...
יש משהו שאפשר לעשות ולקבל את ההחזרים האלה לא ממופת, אלא מ... לא יודעת, ממס הכנסה?
כן, ממס הכנסה. כל כסף שמגיע לנו חזרה ממס הכנסה, כרוך בהגשת, כמעט כל כסף כרוך בהגשת דוח שנתי.
אוקיי.
ואת זה בעצם נוכל לעשות רק אחרי שיהיה לנו ביד את הטופס 106 של שנת העבודה 2022, שיהיה לנו בערך בסוף פברואר.
אוקיי. אז מבחינת דברים שאנחנו צריכים להספיק עוד בעשרת הימים האלה, די פישטת לנו את זה, אמרת לנו, תכלס זה קרן השתלמות.
עכשיו, אני אציין עוד משהו שהוא לא מול מופת, אבל הוא גם יכול לעשות בימים האלה. רוב המופת זה גוף מאוד מסודר, ולכן הוא כבר סגר את שנת המס ב-20 לחודש. רוב המעסיקים לא סגרו את שנת המס, ואם פורש שנמצא בעבודה נוספת ועשה תאום מס, או שלא עשה תאום מס, גם אם הוא לא עשה תאום מס, זה בהכרח, יכול לא בהכרח, אבל יכול מאוד להיות שיש לו החזר מס מגיע, הוא יכול להגיש את התיקון ולקבל את ההחזר מהמעסיק הנוסף, לא ממופת, מהמעסיק הנוסף, לפני שמסתיימת שנת המס, כי... רוב המעסיקים במשק עושים את, מריצים את השכר אחרי ה-15, אחרי ה-20 אפילו. יש כאלה שעד ה-30 לחודש יכולים עדיין להחזיר כסף.
רגע, יש עכשיו, הסיטואציה היא פורש שעובד בעבודה נוספת, ובעצם למה מגיע לו החזר? כי מה? איך אני יודע שמגיע לי החזר?
איך אתה יודע, זה בעצם סוגיה שצריך לבחון אותה.
אוקיי. Okay.
נגיד שמישהו עשה תאום מס. בתאום המס, בעצם מה אנחנו אומרים למעסיקים? אנחנו אומרים להם על הגב של מי הם באים.
אוקיי. Okay.
זאת אומרת, אם מישהו מקבל פנסיה ממופת, שהיא 10,000 שקל, ועל 10,000 שקל משלמים מעט מס, הוא הולך לעוד עבודה, ובשם הוא מקבל גם 10,000 שקל.
אוקיי. Okay.
אם הוא לא יגלה לעבודה הנוספת שהוא מקבל גם פנסיה, הוא לא ישלם גם שם מס. אבל בעצם הוא כן מדווח על זה שהוא מקבל הכנסה נוספת, ואז הוא משלם מס גבוה על ה-10 השני.
Okay.
עכשיו, עד כמה גבוה? יש הרבה מקרים שאו שוכחים את התאום מס, או שעושים אותו לא מדויק ומגיע החזר מס.
אוקיי.
וההמלצה היא לבדוק, כל מי שעובד בשתי עבודות, ההמלצה היא לבדוק כל שנה, אפשר לעשות סימולציה באתר של רשות המסים, אפשר לפנות לבעל מקצוע, לעשות סימולציה לראות אם מגיע החזר מס.
אוקיי.
אני תמיד אומר לפורשים שאם מגיע להם החזר, אם הם עושים את הסימולציה ובודקים ויש להם חבות של 100-200 שקל, אז שישקלו אם הם מגישים דוח שנתי. אם יש להם חבות של 40-50 אלף שקל, אז כנראה שהם בפאול משמעותי וצריך לבדוק את זה.
הבנתי. אז
אם מגיע להם כמה אלפי שקלים, אז כמובן שיגישו בקשה להחזר מס באמצעות הדוח השנתי.
אבל בכל מקרה, אתה אומר, פורש שעובד בעבודה נוספת, שיבדוק את הנושא הזה של תאום מס, זה משהו שאתה בתור רואה חשבון יכול לבדוק אותו, ולדעת אם פוטנציאלית מגיע לי החזר או לא מגיע לי החזר, ורק אז להגיש.
נכון, בהחלט. התאום מס זה לא דבר שמסובך לבדוק.
אוקיי.
ולמרות זאת, היום נהוג, אני מפנה לקוחות שעשו תאום מס באינטרנט, כשיש להם תאום מס פשוט. אבל יש תאומי מס מאוד מורכבים.
אוקיי.
אני יכול לתת פה דוגמאות לתאונות שקורות לפורשים מתאומי מס בשנת פרישתם וגם לאחר מכן.
אז למה לעשות את זה לבד בעצם, אם אתה אומר שזה יכול להיות מורכב ואפשר לטעות?
כי אנשים רוצים לחסוך את השכר טרחה. המדינה גם מציעה ומאפשרת לעשות את זה באתר אינטרנט, וזה די פשוט בדרך כלל.
אוקיי, מתי זה לא פשוט?
אז בוא ניתן דוגמה.
אוקיי.
נגיד שמישהו פרש מסודר ב-31-12, עכשיו עוד שבוע הוא פורש, והוא בא לעשות תאום מס לעבודה שהוא מתחיל מהראשון לינואר.
אוקיי.
את הטפסים לתאום מס הוא יגיש לדוגמה ב-10 לינואר.
אוקיי.
יבצע תאום מס בעצמו. רשות המסים ב-10 לינואר לא יודעת כמה יהיה השכר שלו בשנת העבודה 23, עוד אין לו תלוש שכר. אז איך היא כן תדע? ונתקלתי במקרים כאלה שזה תאונות מס לפורשים ש... רק עין מקצועית יכולה לעלות עליהם. ברשות המסים יבקשו ממנו בשביל לעשות תאום מס לשנת עבודה 23, שהוא מגיש אותה לפני שיש לו תלוש שכר של ינואר, יבקשו ממנו את הטופס 106 של שנת 22.
אוקיי. ויניחו...
סליחה, הטופס 106 יהיה רק בפברואר. יבקשו ממנו תלוש דצמבר של שנת 22.
שאז הוא עוד שירת.
בתלוש דצמבר אז הוא עוד שירת, ומעבר לזה, יכול להיות שבתלוש דצמבר יש פיצויים שהוא קיבל בנובמבר. Okay. או באוקטובר, ואז מה יעשו ברשות המסים? יחלקו את סך ההכנסה השנתית, בכל תלוש שכר שלנו סך ההכנסה השנתית, עד לתלוש הזה.
Wow.
ייקחו את ההכנסה השנתית, שהיא גבוהה משמעותית ממה שתהיה לו בשנת 23,
no.
יחלקו אותה ל-12, ויפיקו לו תאום מס הרבה הרבה יותר אגרסיבי ופולשני, וצריך לגבות ממנו יותר מס ממה שיגבו בפועל, אם הוא עושה תאום מס נכון.
אוקיי.
Okay. שאני מנסה לתקן כאלה טעויות, מי שעונה לי בצד השני ברשות המסים, זו סטודנטית שיש להם פיק, שהם צריכים לעשות המון תאומי מס, סטודנטית שנה ראשונה לחינוך, והיא לא מתמצאת בזה, וזה קורה המון. אני יכול לתת פה המון דוגמאות של תאונות בתאום מס, לכאן ולכאן, אבל תמיד זה לרעת הפורש, כי גם אם הוא מרוויח מזה כסף, אז הוא נוצר בחבות מול רשות המס, חבות שתלווה אותו עוד הרבה שנים, ויכול להיות שיפתיע אותו בעתיד.
בקיצור, מה שאני מבינה, יכול להיות שאתה תמליץ אחרת. אני מבינה שהנושא הזה של תאום מס, א', הוא נושא קריטי, ב', הוא נושא שמשליך גם קדימה על החבות שלך.
כן.
וכדאי לעשות אותו נכון, וכדאי להבין גם מה אתה עושה, כשאתה מצהיר שם כל מיני הצהרות. נראה לי שכדאי לעשות את זה כמו שצריך, כי אתה יכול גם למצוא את עצמך או משלם יותר ולא יודע, או משלם פחות מדי ואז תהיה חייב.
נכון, גם מקרים כאלה של פחות, אני נתקל בהם שפורשים שבאים לעשות את הפריסה לאחר מכן, ואז אני אומר, תקשיבו, אתם חייבים 10,000 שקלים, כי לא עושים תאום מס נכון. צריך גם לדעת לצפות למה לקבל מתאום המס. כי אם אתה מצפה לקבל שיעור מסוים, ואתה מבין שהכניסו לך את כל הפיצויים לחשבון, כמו שתיארתי קודם, אז בעצם נוצר מצב שאם אתה יודע למה אתה מצפה, אז אתה מבין שיש פה טעות.
אוקיי. עכשיו, למעשה, תאום מס, אני לא מוגבלת בזמן, אני יכולה לעשות במהלך כל השנה, נכון? אם פרשתי עכשיו, ואני, כמו שנתת דוגמה, פרשתי ב-31 לדצמבר 2022, אני יכולה במהלך 23 לעשות את זה מתי שבא לי במרכאות? ואז יעשו לי את החשבון גם רטרואקטיבית וגם קדימה?
זה נכון, אבל מישהו שידווח למופת עובד, מופת יצפו לקבל תאום מס. בינואר הם יוותרו עליו, בפברואר הם יוותרו עליו, כי יש הנחיה של רשות המסים לתת באפר של 3 חודשים עד שמגשים תאומס, עד שעוברים שלושה חודשים, תאומס ששנה שעברה בתוקף, או עצם זה שאין תאומס גם לא פולשים לך עם 47%, שזה מס מקסימלי, ללא הכר בכלל למשמעות של כמה שאתה מרוויח. זאת אומרת, נותנים איזשהו מרווח, ואז מי שידווח עובד ולא יגיש תאומס אחרי מרץ, או שהוא ידווח בינואר ויעבור מרץ, יגבו ממנו 47% מהשקל הראשון, רטרואקטיבית, על ינואר, פברואר, מרץ. הבנתי. ואז הוא יישאר בכלל בשכר באפריל.
הבנתי. זאת אומרת, זה שאתם התחלתם לעבוד ודיווחתם עובד, תכף נדבר על המשמעויות של הדבר הזה, בשלב מסוים יתחילו לגבות מכם מס מאוד מאוד גבוה, אלא אם כן תעשו את התאום מס הזה.
נכון.
אוקיי. נעשה הפסקה ראשונה, נשמע את אישי ריבו, ואז נדבר קצת על ההצהרה הזאת, עובד, עצמאי, לא עובד וכולי.
יש לך סיפור מעניין.
יש לך סיפור מעניין, זה כבר טוב. אז אישי ריבו והסיפור מעניין.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, משיט את שרביטו לכל פושט ידו, אי לא מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו, תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. דב רב לו ואין ראשית לראשיתו, גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו, לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו, תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה, עתיד הולדת בן תחת אפר, שמן ססון תחת אבן,
שמענו את אישי ריבו, תוכו רצוף אהבה, ואנחנו חוזרים לשידור שלנו עם אסף שרבי, ודיברנו אסף על הנושא הזה של דיווח למופת, מה הסטטוס שלי, עובד, עצמאי, גמלאי, לא עובד, לא יודעת, יש שם כל מיני אופציות. אנחנו בדרך כלל ככה בסביבות דצמבר, כל פורש מקבל את ה-SMS הזה, ואז נשאלת השאלה, מה המשמעות של הדבר הזה, מה אני צריכה לדעת אם אני ממלאת הדבר הזה, איך עושים את זה נכון? בוא תסביר קצת.
כן, תראי, במישור של הדיווח, הנושא הוא מאוד פשוט, כי כתוב לכם למלות עובד עצמאי או לא עובד.
אוקיי.
מי שעובד שווה שכיר, מדווח עובד. מי שעצמאי, מדווח עצמאי. עצמאי מוציא קבלות או חשבוניות מס.
אוקיי.
הפיתולים מתחילים, העצמאית שלו עונה להגדרה וכל מיני כאלה סטטוסים. אני מאוד 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 ממליץ מי שעצמאי לדווח עצמאי, ואת הסטטוס עצמאי שלו עונה להגדרה שהוא דווח לא עובד למרות שאתה עצמאי, להשאיר להתייעצות עם בעל מקצוע.
אוקיי.
כי זה סיווג מאוד מאוד בעייתי. גם אם מישהו מרוויח שקל והוא חושב שהוא עצמאי שלו עונה להגדרה כי הוא שמע על זה, לא בטוח שהוא מסווה ככה בביטוח לאומי, ויש לזה השלכות מרחיקות לכת. לכן, מי שעצמאי ורוצה לדווח לא עובד, כי הוא עצמאי שלא עונה להגדרה, הוא חושב שיתייעץ עם בעל מקצוע, עם הרואה חשבון שמלווה, או יועץ המס שמלווה אותו.
אוקיי. בוא נניח...
המשמעויות.
בדיוק. לחצתי שם משהו. אוקיי. מה המשמעות של זה?
ככה, מי שמדווח עובד, הוא בעצם מודיע למופת שהוא עובד, ומופת מצפים לקבל ממנו תאום מס. אם הוא לא יביא תאום מס, מופת חייבים לנקות 47% מהשקל הראשון ועד השקל האחרון.
דיברנו.
יש משמעות נוספת במישור ביטוח לאומי. מי שמדווח עובד, בואו נסביר את זה ככה. המדינה נותנת הטבת ביטוח לאומי מאוד מאוד משמעותית. בערך שליש משלמים ביטוח לאומי על מדרגה נמוכה.
שליש ממה?
שליש מהכיף הביטוח לאומי שמשלם אזרח.
אוקיי.
על ה-76,000 שקל ראשונים, שכל אזרח בינינו משלם ביטוח לאומי, הוא מקבל מדרגת מס ביטוח לאומי מאוד נמוכה, 76,000 שקל, זה שליש בערך ממה שמשלם אחרי ה-76,000 שקל.
אוקיי.
כל החיים קיבלנו את זה ממופת.
אוקיי.
למה? אנחנו עובדים בצבא, רק בצבא, הצבא נותן לנו 76,000 שקל הטבה, ואחרי זה גבוה.
אוקיי.
כשאני מדווח עובד, המופת בעצם אומרים, רגע, הוא עובד בעוד מקום, שיבקש מהמקום הנוסף את ההטבה. הסיבה שמופת אומר את זה, כי זה החוק. בחוק אי אפשר ואין שיקול דעת לבחור מי המעסיק הראשון שמשלם לי, או מי המעסיק השני, כמו שבמס הכנסה. בביטוח לאומי, המשלם הראשון הוא השכיר. המשלם השני הוא עצמאי. המשלם השלישי הוא הפנסיה. לפשט את זה, בגלל שהפנסיה היא משלמת אחרונה, ברגע שאתה מדווח עובד, הפנסיה מניחה שניצלת את ההטבה אצל המשלם הראשון. היא רק מניחה. והיא okay. מציידת אותך בפתק. בפתק הזה נמצא בתלוש שכר למטה בצד ימין שכתוב בו למעסיק של אסף. שימו לב, הוא בפנסיה מוקדמת, ואנחנו גובים ממנו את הביטוח לאומי הגבוה.
אוקיי.
מהשקל הראשון על פי החוק. ברגע שאני דווח עובד, אני אראה 532 שקלים יותר ביטוח לאומי מהתקופה שלא דיווחתי עובד. ואת ההטבה הזאת, שה-532 שקלים, אני אקבל מהמעסיק שאצלו אני שכיר.
אוקיי.
זה שמופת מציידים אותי בפתק למעסיק, זה רק תזכורת, זה לא אישור, זה לא הנחיה. זה תזכורת. אם מחלקת השכר של המעסיק...
רגע, זו תזכורת למי?
למעסיק.
אוקיי.
רק למעסיק. למחלקת השכר של המעסיק. זאת אומרת, תראה, תנקה ממנו פחות. עכשיו, הם צריכים לדעת את זה גם לבד, המעסיקים. אבל כנראה לא כולם בקיאים, חלק נרדמו, חשבות השכר נרדמו בשיעור הרלוונטי, ונתקלתי בזה שהם גם מערבים אותי שאני אמציא להם את האישור ואת ההסבר לחשבות השכר, כולל עם בכירים מאוד ששוחחתי.
אוקיי. אז אני מבינה שיש לזה משמעות גם מבחינת כל הנושא הזה של ביטוח לאומי. ולכן כדאי לשים טוב טוב לב גם שסימנתם וגם שהמקום שבו אתם עובדים מבין מה המשמעות של הנושא הזה. עכשיו בוא נגיד שדברים השתנו. סימנתי משהו ואז גיליתי שטעיתי. סימנתי משהו ואז השתנה הסטטוס שלי. אני, אפשר לשנות את זה 10 פעמים בשנה?
אפשר לשנות. מרימים טלפון למופת, אחת 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 הרעת. ומדווחים.
אוקיי.
גם מי שמדווח לא עובד ומתחיל לעבוד כעבור 4 חודשים, מתקשר. ההבדל בין הדיווח ב-SMS לדיווח בעל פה, הוא שבעל פה ישאלו, זאת שתענה, תשאל ממתי. אתה תגיד עובד, תשאל ממתי. בטופס שנשלח אוטומטי, אתה לא יכול לסמן ממתי, אתה רק מסמן עובד, זאת אומרת, מהראשון לינואר.
הבנתי. ואם אני סתם, הרי יש לי את הלינק הזה ששלחו לי, ואני באפריל נזכרת למלא את הלינק, אז מה, זה ישר מניחים שזה מהראשון לראשון, או מיום הדיווח, או מה?
אם את ממלא את הלינק, זה מהראשון לראשון.
מילאתי את הלינק בראשון לאפריל.
זה מהראשון לראשון.
הבנתי. זה אוטומטית מהראשון לראשון.
אם תתקשרי, תוכלי לתקן את זה.
הבנתי. זאת אומרת, זה משהו שצריך לשים לב כשאתם ממלאים את הלינק, מתי אתם ממלאים אותו, אם אתם לא מתכוונים שזה יהיה מהראשון לראשון, ויש לזה, כמו שאמרנו, משמעויות מאוד מאוד גדולות. בוא נדבר רגע אחד על פורשים שעושים ימי מילואים. נראה לי שזה משהו שהוא ככה מאוד מעניין את כולם. יש לזה משמעויות, אין לזה משמעויות, איזה... בוא נדבר רגע על מה...
אוקיי, הכנסה מימי מילואים היא הכנסה חייבת במס כאילו הכנסה מעבודה.
אוקיי.
הכנסה רגילה לכל דבר.
אוקיי.
זה שבתהליך הפרישה, המון פורשים שמגיעים אליי אומרים, בסדרות אמרו שזה לא חייב במס, שזה פטור ממס. בשלושת החודשים הראשונים פטור ממס, זה אגדה.
אוקיי.
זה לא פטור ממס, זה חייב במס. בשלושת החודשים הראשונים, התגמול בגין יום מילואים הוא יותר גבוה, ולכן נוצרה... הנורמה לחפש את המקום מילואים לעשות שלושה חודשים.
אוקיי, אבל זה חייב
אבל
במס.
אבל זה חייב במס, אוקיי. וזה יוצר חבות במס, ויש לי פורש שקיבל 96,000 שקל לשלושה חודשים, ביטוח לאומי לא יודע כמה מס לנקות. את ההכנסה הוא מקבל מביטוח לאומי רק אם הוא עצמאי, או שהוא לא עובד.
Mm-hmm.
מי שעובד ויכניס את הימי מילואים דרך המעסיק, mm-hmm. שככה צריך לעשות לפי החוק, המעסיק ידע לגבות בדיוק את שיעור המס שמוכתב לו בתאום המס.
אוקיי.
ובעצם זה יותר מסודר. מי שמקבל את הכסף ישירות מביטוח לאומי לבנק, נוצרת לו חבות מס, מכיוון שביטוח לאומי לא יודע שהוא פנסיונר, ולא יודע לגבות ממנו את המס המדויק.
זאת אומרת, שפורש, שפרש ב-31 לדצמבר, ובראשון לראשון התחיל לעשות מילואים, סביר להניח שהוא עוד לא עובד בשום מקום, כי הוא עושה עכשיו מילואים שלושה חודשים ברצף, ולכן כשהוא יקבל את התשלום עבור שלושת החודשים ימי מילואים שהוא עשה ברצף, הוא יצטרך לשלם על זה מס, ומתי הוא יגלה את זה? כשהוא יעשה תאום, כשהוא יתחיל לעבוד?
אוקיי, החבות נוצרת לו, הוא יגלה את החבות, קודם כל הוא יקבל מכתב מביטוח לאומי, והוא יראה בעין את החבות, כי הוא יראה שניקו ממנו, נגיד נתנו לו 20,000 שקל וניקו לו 200 שקל, אז הוא יבין שהוא לא שילם מס, אבל הוא יגיד מה אכפת לי, זה המדינה, זה מה שהם עשו.
אוקיי.
אבל אם הוא יגיש דוח שנתי, אז בעצם החבות הזאת עצוף.
אוקיי.
החבות להגיש דוח שנתי נוצרת אם הוא יוצא לפרוס.
Okay.
את המס. אם הוא יוצא, אם אשתו עצמאית, אם יש לו חבות הגשת דוח שנתי. Mm-hmm. עכשיו, מתקשרים אליי הרבה פורשים שאומרים, אין לנו חבות הגשת דוח שנתי, וחושבים, אומרים לי, אם זה חוקי להתחמק מזה.
Mm-hmm.
בעיקר כאלה שהם...
להתחמק מה? מלהגיש את הדוח השנתי?
הם לא חייבים להגיש דוח שנתי.
אוקיי, אז להתחמק ממה? מהתשלום מס?
מהתשלום מס.
על הימים.
בטופס תאום המס, ואולי יש כאלה שעכשיו יצטערו שאני מספר את זה, אבל כי אני חושב אותם לזה שהם יודעים את החוסר הגינות שהם פועלים בו, חוסר החוקיות. בטופס תאום המס, באותיות הקטנות למטה, כתוב שצריך לדווח על כל הכנסה, כולל המילה מימי מילואים. כתוב שמה. הכנסה מימי מילואים חייבת להיות מדווחת בתאום המס.
הבנתי.
לכן אם מישהו, אני אתן עוד אספקט לנושא הזה, מישהו עשה תאום מס, לא הכניס את הימי מילואים, התאום המס שלו לא שלם, ובחודש אוקטובר לדוגמה, הוא יגיע כבר לתקרה של תאום המס, כי רואים את ההכנסות ממילואים.
אוקיי.
בעצם הוא יחרוג מהתקרה, זה בהנחה והוא מכניס את המילואים דרך השכיר.
אוקיי.
הוא יחרוג מהתקרה שהוא תאם, והוא יקבל 47% מס לשלם על החודשים נובמבר-דצמבר.
הבנתי.
זה אולי קצת מורכב יותר,
אז בכל מקרה אתה אומר, דעו שזה משהו שצריך לשלם עליו מס, ובסופו של דבר תשלמו אותו, אז זה לא ממש כאילו אפשר לחמוק מזה, לפי מה שאני מבינה. זה משהו שבסופו של דבר...
אי אפשר לחמוק מזה בדרך חוקית.
אוקיי. הבנתי. עכשיו בוא נדבר על הנושא הזה. הזכרת כמה פעמים שלפורש יש בת זוג, שגם היא עצמאית. שאלו אותנו, מה קורה אם באמת שני בני זוג, שניהם עצמאים, אחד פורש, אחד לא, והוא עצמאי כבר מזה שנים. צריך להגיש דוח שנתי אחד, כל אחד מהם מגיש דוח שנתי בנפרד. בוא תעשה לנו רגע סדר.
אוקיי, לכל זוג נשוי ברשות המסים יש מספר תעודת זהות אחד, של אחד בבני הזוג, לא ניכנס כרגע להסבר איך בחרו אותו, זה לא משנה, אבל מספר אחד שמייצג את המשפחה.
אוקיי.
שהם הגישו דוח שנתי, הם הגישו דוח שנתי אחד,
אוקיי.
שהיא מורכב בין היתר משני דוחות רווח והפסד.
אוקיי.
יש טור לגבר, טור לאישה, בטור של כל אחד מהם יופיע גם הכנסות מעסק, שזה דוח רווח והפסד שבפני עצמו, אבל ההגשה בסוף ההגשה של דוח אחד. קצת יותר מורכב, כולל שני דוחות רווח והפסד, אבל דוח אחד.
זה מכיוון ששניהם עצמאים.
כן.
עכשיו, בוא נניח שהאישה מזה שנים היא עצמאית, הגבר זה אתה פרש מצהל, והוא רק עכשיו פתח, והוא רוצה ללכת לרואי חשבון X.
זה קורה לי.
והאישה כבר שנים אצל רואי חשבון Y. אפשר להגיש שני דוחות? צריך תאם, איך עושים את זה?
אז זה בעצם המשימה של בעל המקצוע לתאם.
אוקיי.
אבל זה בהחלט אפשרי. רשות, גם פורמלית, רשות המיסים, שאני רושם ייצוג, שאני מייצג לקוח, יש לי אפשרות לבחור ייצוג נוסף.
אוקיי.
נקרא ייצוג נוסף או ייצוג משני. בטופס שמנביקה לרשות המיסים, רשום שם בגדול ייצוג נוסף.
אוקיי.
ולמה זה קורה? לדוגמה, בת הזוג עצמאית, באמת כמו שאמרת כמה שנים, ובן הזוג רוצה, נגיד, לעשות פריסה. עכשיו, רואה חשבון של האישה לא יודע לעשות פריסה, וזה קורה לי המון, לא מרגיש בטוח. אני תמיד מפנה את הלקוחות שילכו לרואה חשבון הקיים, לבקשו ממנו, אם הם מרגישים לא בטוחים איתו, או שהוא מרגיש לא בטוח והוא משקף להם את זה, שיבואו אליי. ואז אני רושם ייצוג נוסף, ובתאום איתו מגישים את הדוח. זאת אומרת, הוא מגיש את הדוח, אני מגיש את הפריסה, אנחנו עושים איזשהו תאום טכני, רק ברמה הטכנית כדי להגיש את הדוח.
זה משהו שהוא פתיר, ובכל מקרה אי אפשר להגיש שני דוחות שנתיים שונים למשק בית אחד. זה צריך להיות מתואם.
יש אפשרות, אבל היא לא רלוונטית, מאוד מאוד חריגה, אבל יש אפשרות כזאת. אבל ההנחה היא, הקלאסי שמגישים דוח אחד עם שני דוחות רווח והפסד.
אוקיי. עוד שאלה אחת, די גדולה, לפני שנשמע שיר. פריסת מס. פריסת מס קדימה, אחורה, מתי לעשות, האם לעשות. בוא תעשה לנו קצת סדר.
אז ככה, פריסת פיצויים, הרציונל שלה הוא שבשנת המס אתה מקבל הרבה כסף ביחס לשנים קודמות.
למה? בשנה שבה פרשת.
כן, בשנה שבה פרשת אתה מקבל את הפיצויים, גם אם קיבלת את זה בחודש ינואר, זה ייכנס ל-106 של השנה שבה פרשת. זה לא משנה מתי בפועל אתה מקבל את הכסף, זה עסקה עם הצבא. אבל עסקה מול רשות המסים, זה שנת הפרישה.
אוקיי.
קיבלת הרבה כסף, ויכול להיות שמדרגת המס שלך קפצה ל-47, ל-50%.
אוקיי.
בגלל שקיבלת את זה בשנה אחת. עכשיו, עבדת בשביל זה 20 שנה, 25 שנה. למה שתקבל את זה בשנה אחת? אם נותנים לך את זה בחלקים על פני השנים, זה לא היה מקפיץ לך מדרגת מס. היית נשאר באותה מדרגת מס של 35%, לצורך העניין זו המדרגת מס שכל הפורשים נמצאים בה בשנת הפרישה, או בשנים שקדמו לפרישה, 35%. אם הם שילמו על המס בפרישה בשנת הפרישה 47%, מגיע להם החזר.
וזאת הפריסה הזאת שכאילו לקחת את הגוש הגדול הזה של הכסף שקיבלת?
כן, לפרוס אותו בחלקים שווים, לפרוסות שוות,
אוקיי.
וצריך לחפש מקום לשים את זה. הכלל הוא שאי אפשר לגל שנים בפריסה.
Okay.
זאת אומרת, אם בשנה אני רואה שיש לי תקלת מס, שאני חייב מס, אני לא יכול לדלג עליה, ואני אולי אציין בהמשך מה זה תקלת מס, איך אני יכול לזהות את זה. ובסוף אני שם את הפרוסות השוות בהנחה, והפרוסות לא חורגות, לא הם הקפיצו לי גם את המס. לדוגמה, אם מישהו הרוויח 600 אלף שקל גם בשנים שקדמו לפריסה, יהיה קשה לשים שם פרוסות ושיניבו החזר מס, כי הוא גם ככה במדרגת מס גבוהה.
אוקיי. אז השאלה בעצם, אם לפרוס קדימה או אחורה, היא מאוד מאוד אינדיבידואלית לכל אחד. זה תלוי במה הייתה ההכנסה שלו, אני מניחה, משכר בשירות הקבע. זה תלוי מה הוא מתכנן לעשות קדימה, זאת אומרת, עם הפרישה, והאם הצפי הוא שהוא ירוויח יותר או פחות
נכון.
מהפנסיה, מהמשכורת שהייתה לו בתור
נכון.
פורש. ולכן אין מה לצפות בעניין הזה לאיזשהו כלל אצבע. תלכו תמיד קדימה, תלכו תמיד אחורה. זה משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי.
נכון, ופורשים שמגיעים אליי עם כלל אצבע ומנחים אותי להגיש להם ככה או אחרת, אני אומר לבני אחליט, אני אציג לכם, ואתם תחתמו אם אתם מאשרים. ואז אני אציג להם שבעצם ההנחה שלהם לא תמיד נכונה, וברשותך אני אחזור לשאלה הראשונה שלך, שאמרת, מה דחוף לשנת המס? אז יש עוד משהו שדחוף.
אוקיי.
מישהו שפרש, נגיד לפני שנה, בשנת 2021, זה 10 הימים האחרונים שלו לנצל בפריסה את שנת 2016. אם הפרוסות השוות שהוא רוצה לחלק אחורה נוגעות גם ב-2016, תצא מהמשחק ב-31 לדצמבר. Okay. שתסתיים השנה. שזה... היא תישן, ולא נוכל לפרוס אליה.
רגע, אבל...
וזה הרבה כסף לחלק מהפרושים.
כמה שנים אני יכולה לפרוס אחורה?
שש שנים.
זאת אומרת, מ-2021 בדיוק עד 2016.
נכון.
ובעצם מה שאתה אומר זה ש-2016 עכשיו מתיישנת, ולא ניתן יהיה להוסיף עליה פרוסה, כמו שאתה אומר?
נכון.
אוקיי, אז זה מאוד מאוד... זאת נקודה מאוד מאוד חשובה.
יש עוד נקודה חשובה גם שקשורה לפרסה. אם מישהו אשתו עצמאית והגישה דוחות ב-16, 15, 17, 18, יש פה מכשול שעשוי גם לפגוע בפריסה וצריך לבדוק אותו עם בעל מקצוע.
אז תשימו לב גם לזה. נשמע את חנן בן ארי ואז נתחיל לסכם. אף לנו הזמן.
וואו, ממש
כן, מה. כן, כן, חנן בן ארי.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי אני אצעק בכל העיר יש לי מישהו רע לאן הלכה האהבה אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל אני אתן לך את הכל אני נשבע לך עם יד על הלב הפעם זה על באמת מן הקצה אל הקצה אני חדש אני רוצה רוצה ממש אם תרצי
אז שמענו את חנן בן ארי, ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית. דיברנו על דוח שנתי ועל תאום מס ועל דיווחים כאלה ואחרים. מה מכל הדברים האלה שאני מדווחת לביטוח לאומי, מעבירה לרשויות המס, מה מתוך זה אני צריכה להגיש גם למופת? עשיתי דוח שנתי, אני צריכה להעביר עותק למופת? מה מערכת היחסים פה?
מערכת היחסים מופת... זה בעצם הדיווח השנתי שדיברנו עליו המון, okay. הדיווח עובד לא עובד, mm-hmm. והטבות שמגיעות לפורש במהלך באופן שגרתי, הטבות מס שלא קשורות דווקא לעובד, הוא יכול גם לבקש אותם לא ממופת, הוא יכול לבקש אותם מהמעסיק, אבל מאוד נוח. אנחנו מקבלים שירות מצוין ממופת, והוא פרמננטי, הוא קבוע לאורך השנים. לדוגמה, אם יש למישהו ילד עם קשיים שהוא מקבל הטבה עליו, אז למופת הכי נוח להעביר את זה, כי זה השנה אחרי שנה אחרי שנה, מישהו שסיים תואר מקבל הטבה, מישהו שהתגרש מקבל הטבה. אז זה הטבות שניתן לקבל ממופת במהלך השנה, ברצף על פני השנה.
אוקיי. ומהדברים שדיברנו עליהם, דוח שנתי אני צריכה להעביר עותק
עכשיו,
למופת?
עכשיו, דוח שנתי לא צריך להעביר עותק למופת, אבל דוח שנתי צריך לכלול את כלל ההכנסות של התא המשפחתי.
אוקיי.
בואו נחלק את זה לשניים, לעצמאים ושאינם עצמאים. שאינם עצמאים, שהם שכירים שמגישים דוח שנתי, זה להזין את תפסי ה-106, מכל המקורות המשלמים לשני בני הזוג. גם אם האישה עבדה חודשיים במכללת הדסה, זה צריך להיכנס לדוח השנתי.
אוקיי.
ההכנסות מביטוח לאומי, קרי ימי מילואים, חופשת לידה, כל ההכנסות מביטוח לאומי צריכים להיכנס לדוח השנתי.
אוקיי.
הכנסות משוק ההון, לדוגמה, הכנסות משכר דירה, גם מפטורות ממס, עד התקרה פטורה, וגם מעבר לפטורות, צריכות להיכנס לדוח השנתי. אם הן פטורות במס, הן לא ישפיעו על חבות המס.
Okay.
אבל הן חייבות להיכנס לדוח השנתי. חייבים להיכנס. כל ההכנסות של תא המשפחתי.
זאת אומרת, שכשאני באה אליך, ואומרת לך, אסף, אני רוצה שתכין לי דוח שנתי, אני צריכה לבוא אליך עם מידע, עם תלושי שכר, עם הכנסות שלי כעצמאי, נניח שלא הייתי מיוצגת אצלך ואתה לא מכיר, עם, אתה אומר, הכנסות משכר דירה, מימי מילואים, כל הכנסות שהיו לי, אני צריכה להביא לך אותם, שוק ההון וכולי.
כן.
זאת אומרת, אני צריכה להביא הרבה מאוד ניירת. אוקיי.
עכשיו, רואה החשבון לא ישכח לשלוח את המייל שמפרט את כל הנדרש, 10, 12 שורות, הכנסות בשוק ההון, הכנסות, כל מה שאמרנו, שכר דירה.
זאת אומרת, אני אקבל מהרואה חשבון שלי.
קבל צ'קליסט, לענות עליו במייל,
אוקיי.
ולאשר לי שזה כל ההכנסות באמת, כי בסוף האחריות היא על הלקוח, על הנישום,
mm-hmm.
כי אם הוא לא דווח לי שהוא מכניס 10,000 שקל בחודש בשכר דירה, אז אני לא יודע על זה.
Mm-hmm.
הוא יקבל רשימה שתעזור לו לא לשכוח.
אוקיי.
הוא יגיב עליה, אני מתעד אותה כמובן, שיהיה מוסכם בדיוק על מה הדיווח ומה לא, וזה כל ההכנסה שתיכנס לדוח השנתי, לשני בני הזוג.
אוקיי. עד מתי יש לי להגיש את הדוח השנתי?
אוקיי, אז פה מי שמיוצג, כל מי שמגיש דוח שנתי, אני ממליץ לו להיות מיוצג, דוח שנתי זה דבר מסורבל, הוא לא אינטואיטיבי, והוא, שבעל מקצוע מגיש אותו, זה הרבה הרבה יותר אחרי ונכון.
אוקיי.
ובעצם הלוז של הגשת דוח שנתי, העונה להגשת דוחות שנתיים לא נפתחת לפני אפריל. זאת אומרת, אם מישהו סיים בשנת 22 את השירות הצבאי, והוא רוצה להגיש דוח שנתי בגין 22.
אוקיי.
כי הוא חושב שמגיע לו החזר מס או מסיבה אחרת, לפני אפריל אי אפשר להגיש דוח שנתי.
רגע,
למה?
פרשתי ב-22, לפני אפריל 23 אי אפשר להגיש?
כן.
אוקיי.
העונה מתחילה, המחשבים של מס הכנסה ייפתחו רק באפריל 23.
אוקיי.
למה? כי אנחנו צריכים להביא 160 לדוגמה. 160 יהיו לנו בסוף פברואר, תחילת מרץ. וזה, זה 160 מהחרוצים, ממופת. להביא 160 מאיזה חברה כגיונית, אתה יכול גם לחכות עד אפריל וגם עד מאי. ולהביא תפסים מבתי השקעות, השקענו באלצ'ולר שחם, בהראל, יש לנו אישורים על ההפקדות, שזה רגע דיברנו על קרן השתלמות. אז לקרן השתלמות לא צריכים להעביר את האישור של ההפקדה שרואים בבנק. צריך להביא אישור מהקופה, אישור שכתוב עליו, אישור למס הכנסה. וזה יופק רק באפריל.
אוקיי.
או רק במרץ. זאת אומרת, העונה מתחילה מאפריל, למי שמגיש לבד העונה מסתיימת ביוני, למי שמגיש באמצעות מייצג, זה כבר הלוש של המייצג, המייצג יש לו מספר תיקים, והוא מחלק את הלוש שלו בצורה, כך שבהחלט מישהו יכול למצוא את עצמו מגיש דוח שנתי בגין 22, בסוף 23, ואפילו בתחילת 24, וזה בחוקים וזה בסדר גמור.
אוקיי, אז קודם כל תדעו שזה אפשרי, וזה זה לא מאוחר מדי וזה לא בעייתי. רצינו, אני חושבת, לדבר גם על הנושא הזה של בסופו של דבר, אחרי שהגשנו את הדוח השנתי, אני צריכה לצפות למשהו, אני צריכה לקבל אישור שזה יתקבל, אני צריכה לקבל, לא יודעת, איזשהו אישור שזה תקין, איך אני יודעת שעשיתי הכל בסדר, נניח שעשיתי את זה לבד.
שאלה מצוינת. למה? כי הרבה פורשים שואלים את השאלה הזאת, והרבה כאלה שמגיש להם דוח שנתי. ברגע שאני מגיש את הדוח השנתי, מופק אישור.
אוקיי.
האישור הזה אני שולח ללקוח. האישור הוא בעצם, הוא אישור פורמלי, אבל הוא לא מהווה שום אבן דרך. כי בסוף כל דוח שנתי יש לו תוצאה. אין דוח שנתי שהוא אפס. התוצאה היא או שמגיע לך לקבל החזר מס מרשות המיסים, או שאתה חייב לשלם.
כן, אין משהו, אין דוח שהתוצאה שלו היא אפס? אין דבר כזה?
גם אם הדוח, יש דוחות שהתוצאה שלהם אפס, אם זה 106 מצהל ו-106 מאוד מקום, בדרך כלל מאוד מאוד מדויקים ה-106, ואז הדוח הוא אפס. אבל בעצם אין סיבה להגיש דוח אפס.
כן.
כמעט ואין סיבה.
אוקיי.
בדרך כלל ב-90% מהמקרים יש תוצאה לדוח השנתי.
אוקיי.
אם התוצאה היא לקבל החזר מס, מה שאני אוהב במקצוע שלי, שאני כל יום ב-10 בלילה פותח את המחשב של רשות המסים, אחרי שהם הריצו את ההחזרים ב-10 בלילה, ולסמן את ההחזרים שמגיעים ללקוחות שהגשתי להם דוח שנתי, ולהפיק להם מסמך, לשתול להם, להגיד, לברך
רני
אותם.
רני לבשר.
כן, כן, כי יהיה לכם כך וכך בחשבון בעוד יומיים.
אוקיי.
מי שיש לו חבות לשלם, ואז הוא יקבל את הכסף לבנק, ובזה נגמר הסיפור. מי שיש לו חבות לשלם, ההמלצה שלי, החבות נוצרת כבר כשאנחנו מגישים את הדוח. זה נקרא שומה עצמית. אני מגיש את הדוח, אם אני טעיתי ובגלל זה נוצר לו חבות, זה החבות. אם אני טעיתי ובגלל זה נוצר לו זכות, זה גם זכות. הם לא תמיד מתקנים אותנו ברשות המסים, לא תמיד יודעים לתקן.
אוקיי.
אבל נגיד שנוצרה לו חבות, אני, ההמלצה שלי היא לחכות למכתב שהוא יקבל מרשות המסים, המכתב הכחול הזה, משומה שכולם, מי שהגיש מכיר, ושם רשום לו, אני מפיק לו שומה צפויה, אני אומר, הצפי שלי ששלם 10,000 שקל, אתה חייב לשלם, הוא יכול לשלם את זה מיד, הוא יכול לחכות למכתב, אני ממליץ לחכות למכתב מרשות המסים, אולי תהיה שם הפתעה, ולשלם את זה אחרי שמקבלים את החבות, היום הכל אפשרי לשלם באזור האישי באינטרנט, מי שמיוצג יכול לשלם גם באמצעות המייצג שלו.
כמה זמן? אמרת לי שאת הדוח השנתי אני יכולה להגיש גם שנה ומשהו אחרי שמסתיים את שנת המס. תוך כמה זמן אני מקבל תשובה?
זאת שאלה, ממש, התשובה עליה היא בין יומיים, יש כאלה שמגיש להם דוח שנתי, יש להם 10,000 שקל, תוך יום מקבלים את ה-10,000 שקל, לא מספיק אפילו להתקן את החשבון בנק שלהם.
אוקיי.
ויש כאלה שקבלו את זה אחרי חצי שנה ויותר. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בכל כך הרבה דברים, הרי אנחנו עובדים כל הארץ. העומס בפקיד השומה, יש פקיד שומה בארץ שאני יודע שלפני 4 חודשים, אין לי מה לשאול אותם מה קורה עם הדוח, כי אם אני שואל אותם, אני אגיד לו, אנחנו מזינים כרגע את אוגוסט.
הבנתי.
ויש פקידי שומה חרוצים, כמו איפה שאני גר, רחובות, שתמיד תוך שבוע, שבועיים, האנשים מקבלים את הכסף.
הבנתי.
זה על דוחות רגילים. דוחות של פריסה לוקח להם קצת יותר לבדוק, וגם תלוי בהיקף ההחזר. החזר גבוה עובר שרשרת אישורים.
הבנתי.
כמו בצבא.
מסקנה, תעברו לרחובות. נראה לי זאת המסקנה. טוב, אסף, יש לנו עוד ממש כמה דקות אחרונות. טיפים, מידע, דברים ששכחנו, דברים שכדאי לדעת, דברים שמי שלא שמע אותנו עד עכשיו, מצטרף רק עכשיו, כדאי לו לדעת.
אני אחזור על הדיווח למופת, שזה מעסיק הרבה פורשים. הדיווח עובד למי שעובד, שכיר. עצמאי למי שעצמאי.
Okay.
הבחינה בין עצמאי לעצמאי בסיווג כזה או אחר, לא עונה להגדרה, זה סיווג שצריך להתייעץ אותו עם בעל מקצוע.
ברור.
אני אספר סיפור קטן.
יאללה.
יש פה רשת, עורכת דין מקצוע, היא, אני המייצג שלה, והיא דיווחה לא עובד.
אוקיי.
Okay. לפני כמה שנים, במופת היה שני דיווחים, עובד או לא עובד.
אוקיי.
Okay. היא דיווחה, סליחה, היא דיווחה עובד, היא עצמאית. ואמרנו שמי שמדווח עובד, מופת מצפה לקבל תאומס, היא לא העבירה תאומס, המשכורת שלה נחתכה בחצי, הפנסיה. היא כל כך מצליחה, שהיא לא שמה לזה לב.
אוקיי.
בסוף שנה עשיתי לה דוח שנתי, החזרתי לה 76,000 שקל.
יפה.
ורק בסעיף הזה של של 106, וזה הרי אירוע מאוד נדיר, כי בדרך כלל אנשים שמים לב ל... לאירוע הזה. עכשיו, היא דיווחה לא עובד, או היא דיווחה עובד, כי היא לא ידעה שיש דיווח עצמאי. וזה לגיטימי לא לדעת, כי כל פורש בין 4 או 5 שנים בפרישה לא מכיר את הדיווח עצמאי.
כן.
זה לא היה בעבר.
אז עכשיו גם שינו את זה ותקנו. טוב, למדנו, השכלנו. בטוח יש עוד דברים שכדאי לדעת ולהעמיק בהם. הזמן שלנו תם, אז קודם כל נגיד לך תודה רבה שהגעת, ותודה על המידע, ומי שיש לו עוד שאלות כמובן, אסף נמצא ויודע לענות וישמח גם לסייע. אז אנחנו נאחל לכם חנוכה שמח, ונאחל לכם המשך שנת מס, מה שעוד נשאר ממנה פוריה, ושנה אזרחית גם טובה שתהיה ותבוא עלינו. נשמע את יובל דיין, שאריות של החיים, ונסיים. ביי.
הזמן מסמן לי זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לאסוף את השברים אולי יצא יותר להתחיל קצת למהר להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם מה הזמן מסמן לי זה הכל שריות של
I don't know.